שאלה קשה.
הבטחת שאנחנו בעולמות האור לטובת חנוכה, וגם השאלה הקשה שלך היום היא כזו, שי.
אני בכלל רוצה לדבר על המקום של חושך ואור בחיים שלנו, גם מבחינת מה זה עושה לגוף וגם מה זה עושה לנפש. וכשאני מגיע לשני נושאים כאלה, לגוף ולנפש, למוח וללב, לא רק ללב במובן הקטן שלו, למובן הרחב שלו, אז תמיד יש לי שניים שאני... לא יודע, אני נורא אוהב אותם, הכי פשוט.
זה נכון, ידידי התוכנית.
כן, כן, היא ממש. אז אלן עמליה, עמליה רוזנבלום, פסיכולוגית, בעלת הבלוג תורת הקשר ובעיתון הארץ. שלום, בוקר טוב עמליה.
בוקר טוב, בוקר אור.
בוקר טוב, יואב מטוב, חוקר מוח ומנהל הבלוג סיור מוחות. בוא נתם, כולכם בלוגרים, מה יהיה איתי?
תפתח בלוג, נורא פשוט שי, מה הבעיה?
אני לא ברמה שלהם, תשאירי להם את זה.
ממה אתה רוצה להתחיל? מההשפעה הפיזית או הרגשית או מה?
אני אלך איתך.
אני אלך איתך.
עמליה, מה זה חושך ואור אצל האדם בעצם, בנפש שלו, בלב שלו, איך זה משפיע על האינטראקציות שלנו, מה זה עושה?
תראה, אני חושבת שהדברים כאן מאוד מאוד קשורים פיזית ונפשית. לכאורה אנחנו מעדיפים אור ומפחדים מחושך, וזה נכון שיש לנו רעב לאור, אבל לדעתי מה שבאמת מפחיד אותנו זה לא החושך. אני חושבת שאנחנו מפחדים ממצב שבו נצטרך לראות ולא נוכל לראות.
וואלה.
שזו נקודה אחרת. הראייה היא קריטית להישרדות שלנו. בלי ראייה, לא רק שקשה לנו להשיג מזון נכון בתנאי שטח, אנחנו גם נהפוך למזון מאוד מהר.
לא, אבל גם עמליה, מעבר לזה, בהרבה מאוד מובנים, אינטימיות מחוברת יותר לפחות אור מאשר...
בדיוק, בדיוק. בגלל זה חושך מפחיד אותנו רק כשהוא יכול לפגוע לנו בראייה, היה ונזדקק לה. אם אנחנו לא צריכים אותה כדי לראות את הפנים של האהוב שלנו במיטה, החושך לא מפחיד אותנו.
לא, אני גם מחברת את זה אולי לפחד. אינטימיות מתאפשרת רק כשאני בוטחת בזה שמי שלצידי לא יעשה לי רע.
נכון.
לא, אבל במובן העמוק מטאפורית, כשאני אומר, אני מרגיש הערה, או כשאני אומר, חשוך לי, אז מטאפורית, כשאני מדבר בשפה הזאת, אני אף פעם לא מדבר בהקשרים של טוב, או... מייצג טוב וחושך מייצג רע.
נכון, אבל זה בגלל שהחלק המודע של הראייה שלנו הוא החלק שמייצר דימויים, אבל בעצם הרווחה הנפשית והביולוגית שלנו, עם כל החפיפה בהם, אנחנו זקוקים גם לאור וגם לחושך בשלבים הנכונים של היום, ואנחנו זקוקים לסנכרון של כל הפעולות שלנו, ספורט, אכילה, עם היממה הסולארית הזאת, עם האור והחושך שזמינים בכדור הארץ. פשוט אנחנו לא מודעים לזה, אז השפה שלנו מתייחסת רק לחלק המודע.
מעניין. ואז בעצם, את יודעת, יש משפט סיני קדום שאומר שכשאני רוצה לראות טוב אני פותח את העיניים, כשאני רוצה לראות רחוק יותר אני מצמצם את העיניים, וכשאני רוצה לראות רחוק רחוק אני עוצם את העיניים.
אני חושבת שזה תלוי מה אתה רוצה לראות, בגלל שזה תלוי, אם אתה רוצה לראות המחשבות שלך אז אני מניחה שכן, אם אתה רוצה לראות מה המצב של האנשים שאיתך אז זה סוג אחר של ראייה, כן? אבל בוודאי שאנחנו כמדענים וכחברה יש לנו בעיה לטובת אור, אנחנו, נכון, חיבתי הידועה לפטריות, אנחנו מפחדים לחקור את מה שמתחת לאדמה, הרבה יותר נוח לנו לחקור את מה שאנחנו רואים.
בכל זאת, אנשים שיש להם, נאמר, חיבה על, אני לא יודעת אם חושך או לילה או מה מהם נכון, זו תקלה או יתרון? זה השתחררנו ממשהו?
הנקודה היא, אני חושבת שמה שאת מדברת עליו זה ש... אנחנו לא רק זקוקים לאור וזקוקים לחושך, אנחנו צריכים לקבל אותם בצורה מאוד מסוימת, אחרת אנחנו יוצאים מסינכרון. זאת אומרת, היום הביולוגי שלנו, מה שנקרא הריתמוס הסרקדיאן, הוא לא 24 שעות בדיוק. נדמה לי שזה משהו כמו 24.2. החשיפה לאור בזמן הנכון, אימנות מחשיפה לאור בזמן הנכון, זה בעצם הכרחי כדי להשאיר אותנו מסונכרנים עם אותה יממה סולארית שהאורך שלה 24 שעות. ואם אנחנו לא שומרים על הקשר הזה, אז בתוך 5 ימים אנחנו פותחים פער של שעה, ובתוך חודש אנחנו כבר פותחים פער של 6 שעות, שזה ג'טלג די רציני, ויש לזה מחיר. שוב, כאילו אם היינו בסוואנה, אז החיה, ובכללה אנחנו שלא מצליחה להישאר בסינכרון עם הסביבה, היא מעלת הסיכוי שלה להפוך למזון של חיה אחרת, כן? אבל בחברה שלנו בוודאי, אנחנו גם יוצאים מסינכרון. אנשים יודעים, נכון? אנשים גם שופטים אותנו על הדבר הזה, בגלל שיש לנו איזושהי הבנה שאנשים שקמים מוקדם הולכים לישון לא מדי מאוחר, הם באופן כללי מצליחים יותר מאנשים ש... לא מצליחים לשמור על הסינכרון עם היממה הזאת.
ורק עוד שאלה אחת, בעולמות שלך, מה זה אומר על אנשים, יש מושג שנקרא אנשים של יום ואנשים של לילה, מה זה אומר, מה אפשר ללמוד על בני אדם כאלה?
אני חושבת שאי אפשר ללמוד על זה הרבה, אני חושבת שיש פה הרבה מאוד מיתוסים, אתה יודע, היה ניסוי נורא מעניין עם בני נוער, שהם היו הרבה יותר ערים בלילה מאשר ביום, ולקחו אותם לשבוע של קמפינג, שבו אמרו להם, מותר לכם ללכת לישון מתי שאתם רוצים, אבל אתם תלויים רק באור וחושך הטבעיים, ואחרי שבוע השעון שלהם הסתנכרן כמעט לגמרי לשעון רגיל, ואפקט שנשאר במשך חודשים.
וואו. יואב, תגיד לי, אלן, מה שלומך?
מצוין, מצוין.
טוב, אתה גם בגיל שבגלל ילדים קטנים שמתעוררים בלילה, אז המושגים של אור וחושך בכלל אצלך מתערבבים מדי פעם.
לא מכחיש.
אז תגיד לי רגע, קודם כל, מה אנחנו יודעים מבחינת המוח, למשל על ההבדל בתפקוד שלנו בין ימי החורף וימי הקיץ, בין ימים שבהם יש יותר שעות חשיכה לימים שבהם יש יותר שעות אור?
קודם כל, כמו שאמליה אמרה, יש חשיבות מאוד מאוד מהותית לסנכרון ולמחזוריות. בגלל זה גם חשוב להגיד, דיברת על זה של חושך, יש מוניטין רע, אבל אין סיבה לחשוב ככה. החושך יש לו תפקיד מאוד 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 חשוב בחיים שלנו, החושך מלמד אותנו בדיוק את המחזוריות הזאת. ללא החושך אין לנו אפשרות לבצע את המחזוריות הזאת, אין לנו אפשרות, אין לזה משפיע על מלא 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 תהליכים, הן בגוף החל מהפרשת הורמונים ומגוון חומרים כימיים, והן במוח. זה פוגע ביכולת ללמוד, עצם העובדה שאין לנו את היכולת להבין אם יש לנו אור וחושך מסביב. וזה פוגע גם פיזי, כלומר אני רואה ממש שתאי העצב, אותם התאים שאחראים בעצם על הלמידה במוח, יוצרים פחות קשרים אחד עם השני, קשרים נפגעים, הפרופסור נפגעת. זאת אומרת למעשה שלחושך יש פה תפקיד לא פחות חשוב מלאור. ואחד המקומות שאנחנו רואים את זה בהם, אנחנו הרי תמיד מדברים על אור כקשור למצב רוח טוב. הרי השמש גורמת בין היתר להפרשה של סרוטונין, שהוא אותו הורמון, אותו חומר כימי, שקשור למצב רוח טוב ולשמחה, והשימה עוזים להגיד, אור שווה מצב רוח טוב, תראו את האנשים בסקנדינביה, הם מתאבדים. כי בחושך, כמו שאתה אומר, נניח אצלם, יש להם שלושה חודש של חושך. אבל כשמסתכלים על אוכלוסיות כאלה, רואים שדווקא התקופות שבהן יש התאבדויות הרבה יותר אלימות ובאחוזים הרבה יותר גבוהים, הן דווקא התקופות שבהן יש אור בלי הפסקה. כלומר, התקופה שבהן השמש לא שוכחת, לא סוכחת. וזה מאוד 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 מעניין. וזה שוב, מלמד אותנו. אנחנו צריכים לדעת מתי יש יום, וצריכים לדעת מתי יש לילה, כדי שאנחנו נוכל להסתנכן, וכדי שאנחנו נוכל לתפקד. החושך חשוב בדיוק כמו האור. אז מבחינה הזאת זה באמת ככה.
זה אומרים, אין חושך בלי אור. דיברת על היכולת ללמוד, על הדרך שבה צריך גם את האור וגם את החושך. זה משתנה מאדם לאדם לגבי כמה שעות אור, כמה שעות חושך. אנחנו תמיד מדברים במונחים של שינה, אבל אני מרגישה שכשהעולם סביבי משתתק, לי נגיד קל יותר לעבוד.
אני חושב שהדברים האלה מאוד 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 אינדיבידואליים. יש אנשים שטוענים על עצמם שהם אנשים של חורף, ואנשים שטוענים על עצמם שהם אנשים של קיץ. הסיבה שאני חושב שהרוח שלנו הוא מאוד מאוד גמיש. הוא יודע להתרגל למצבים, הוא יודע להתרגל לסיטואציות. זה בעצם שואלת על למידה, וזה הלמידה ללמוד, היכולת ללמוד איך ללמוד. ומבחינה הזו, יש אנשים שהם כאלה ויש אנשים שהם כאלה.
מעניין. עמליה, אני רוצה רגע לקחת אותך, להמשיך את השיחה שלנו למקום טיפה שונה במושגים של חושך ואור, ואני רוצה לשאול, אנחנו מדברים היום הרבה מאוד על ההשפעה של המסכים, בעיקר על העובדה שהמסכים מייצרים אור כל הזמן, גם בשעות כאלה ואחרות. יש היום המון המון מחקרים שמדברים על מה זה עושה לאנשים, למשל, שהמסך נמצא להם מול העיניים בשעות האלה, ואז בעצם הגוף לא חווה את שתי החוויות של חושך ואור.
נכון מאוד, אני חושבת שזה מאוד חשוב. אצלי בבית, למשל, זה קצת כמו מטוס, בשעה מסוימת, אני מתחילה כיבוי אורות כללי בכל הבית. קניתי כל מיני אורות לילה כאלה, כמו של ילדים, אבל בעצם הם מחוברים לשקעים לאורך כל הבית, כדי שכשצריך אור קטן, הוא באמת יהיה אור מאוד קטן. זה בכלל דבר שאני חושבת שהוא מאוד בריא לעשות אותו, שצריך לעשות אותו, זאת אומרת, בהתחלה להיות ברמת התאורה הרגילה בבית, ואז זה תתחיל לחבות חלק מהאורות, לתת לעצמך רבע שעה לבדוק האם הראייה שלך מתרגלת לאור היותר נמוך, ואז אפילו לחבות עוד, כדי להתחיל באמת לתקן במשהו, במה שאנחנו יכולים, את ההשפעות של כל המסכים האלה. זאת אומרת, כן להמאם את את המסך של הטלפון בערב כמה שאפשר, אם אתה בודק את הטלפון, אפילו לבדוק אותו מרחוק, אפילו להחזיק אותו בזווית.
אוי, זה בכלל משהו, עכשיו עשית לי ממש, רק שנייה אחת אני אחזור לך, אבל עכשיו עשית לי ממש משהו ככה, אתה יודעת שזה לא קיים היום, אבל כשאני הייתי ילד, זה היה לפני הרבה, הרבה, הרבה שנים, היה קטע כזה שבתשע היה כיבוי אורות, כאילו, לא היה, כאילו, ההורים שלנו, לפחות בבית שאני גדלתי, היה רגע שבו הולכים למיטות, אחרי רגע שבו מותר עדיין לקרוא במיטה, ורגע שבו חייבים לכבות את האור. ילדים שגדלים היום, אין להם את החוויה הזאת, הם לא מכירים בכלל את הרעיון הזה של, זהו, עכשיו אין אור, כאילו, זה נגמר.
אני חושבת שגם אנחנו, כן, לא מכירים את זה, אבל יש הרבה דברים שאפשר לעשות. אפשר לשים שעון מעורר ליד המיטה במקום הטלפון, אפשר להחשיך את המסכים, אפשר להסתכל, החשיפה לאור היא מורכבת, זה גם האינטנסיביות של האור, זה גם משך החשיפה, זה גם סוג האור, כן, יש בתוכו גלים שונים, כל הדברים האלה משנים. ואפשר, ברור, אנחנו לא יכולים להיגמל מזה, אבל אנחנו יכולים להפחית את זה מאוד, ובמובן הזה אנחנו יכולים לעזור לעצמנו להסתנכן, שוב, להסתנכן לעולם בחוץ.
דיברנו, יואב, באופן, כן, כן.
אז אני רוצה רק להוסיף בנושא הזה. קודם כל, המחקרים מאוד, מאוד מפחידים בנושא, ואכן עושה רושם שכנראה אפשר להסיק מהם שחשיפת יתר למסכים בשעות הלילה עלולה לפגוע באיכות השינה, אבל חשוב להגיד שעדיין אין מחקר שהראה את זה באופן חד משמעי. אנחנו כן מאמינים, יש הרבה מאוד מה שנקרא חלקים שמראים שזה אכן המצב, אבל אין עדיין מה שנקרא מחקר שמראה את זה באופן חד משמעי. אני גם ממליץ לא לראות, לא לפתוח מסכים רגע לפני השינה. בגדול הסיפור, אם נחזור למה שאמליה אמרה, בהחלט קשור יותר לאור הכחול ספציפית. אנחנו יודעים שבשעות השקיעה, כשהשמש שוקעת, אז יש פחות אור כחול ויותר אור אדום. זאת הסיבה גם שהשמש נראית לנו אדומה, והמוח קולט את זה, ומתחיל להפריש מלטונין, את ההורמון שבדיוק הזה מפריחים אותנו בשנה, וזאת הסיבה שאנשים, שאנחנו מפחדים כל כך מהמסכים ומההשפעה שלהם. יש היום גם דרכים טכנולוגיות להתמודד עם זה, אפשר היום עם אפליקציות וכל מיני תוכנות שגורמות לכך שהמחשב שלכם יפיץ יותר אור בגלים ארוכים, כמו אדום וכתום והרבה פחות כחול. אז גם אם אתם ממש ממש לא חייבים, או כל מיני משקפיים מיוחדים שצר עשים, הם דואגים לזה, אז אם אתם ממש לא יכולים בלי הסדרה לפני השינה, עדיין אפשר לעשות את זה.
אנחנו מדברים כל הזמן אבל על ההבדל בין אור לחושך במובן של עירות ושינה.
נכון.
יש חיות לילה, הינשוף, החושך עושה לו טוב, או גם, זה לא חושך גמור בלילה. אין לנו חלק במוח כבני אדם שזה עובד בו ככה, יואב?
קודם כל, צריך לזכור שהינשוף התפתח אבולוציונית למצב שבו הוא בנוי, מעולה, כדי להתמודד עם הלילה. הוא רואה באמצעות האוזניים במרכאות. יש לו יכולת לקלוט רעשים ולתרגם אותם בתמונה של איפה הטרף שלו נמצא, גם בלי לראות שום דבר. המוח שלנו לא בנוי ככה. אנחנו יכולת, מה שנקרא אקולוקציה, יכולת לזהות איפה דברים נמצאים אצלנו, איפה קולות מגיעים. יש לנו את היכולת הזאת, אבל יחסית הרבה, הרבה, הרבה יותר פשוטה. זה בין היתר קשור גם למבנה של האוזן, אבל למרות זאת, אנחנו כן יכולים לחיות בלילה.
ברור.
אבל צריך לזכור שאנחנו יצורים ריטואליים.
עמליה,
כשמגיעים
אלייך לקליניקה, ומישהו אומר, חשוך לי.
לא, הוא לא יגיד אצלי חשוך לי. לא? אני בקומה עשירית עם חלונות ענקיים, ואתה...
אי אפשר איתה, את שמה לבין בעל? אי אפשר איתה, אין, זה לא יעזור לי.
שי רוצה לשאול על החשוך בנשמה.
היא הבינה, אל תדאגי.
אני מבינה, אבל אני אומרת שיש קשר בין הדברים. זה היה לי דבר מאוד חשוב, ואני ערבתי לקליניקה הזאת במשך שנים, בגלל, נכון, בגלל ההשפעה הזאת, בגלל שאנחנו, זה באמת נכון, שאם אנחנו נמצאים בחוץ או חשופים לאור יום בזמן הנכון לנו, זה משפר את הרגשה שלנו, כן? אז זה המינימום שאני יכולה לעשות.
זה מדהים.
אבל כן, אם בן אדם אומר חשוך לי.
אז מה עושים? מה אומרים לו?
שזה חשוב, כנראה לא. זאת אומרת, צריך להבין, אנחנו רוצים להדליק אור בצורה מלאכותית, נגיד, על ידי זה שניקח סמים ונעביר את החושך. אנחנו צריכים להבין איך הגענו למצב שחשוך לך.
אני אשאל את שניכם שאלה שהיא מציקה לי נורא, כי נתקלתי בפעם בחיים. אנשים עיוורים שמושג האור והחושך הוא לא... הוא לא חלק מעולמם.
הוא במינימום. הוא במינימום. אחר מאוד ממה שאנחנו תופסים אותו, או שהם בכלל לא מבחינים.
זהו, יש משהו... כן, בבקשה. עמליה, אחרי זה יואב.
זה
נוגע
תלוי...
רגע, כן, אוקיי.
בבקשה, עמליה.
אוקיי, אני אגיד שזה מאוד מאוד קשור לעניין הסינכון. אחד הדברים המעניינים שראו זה שאנשים עיוורים התלוננו באיזשהם שלבים על יובש בעיניים, ואז היו רופאים שאמרו, אוקיי, בוא נוציא להם את העיניים, כי זה רק מציק להם, וזה לא באמת כל כך חשוב. ואז גילו שבעצם הם יוצאים מסינכרון עם היממה הסולארית, דבר שלא קרה ולא קורה לאנשים שהם עיוורים שיש להם את העיניים שלהם. מה שהוביל בעצם לגילוי של סוג התאים הנוסף, שמעביר מידע שאנחנו לא מודעים אליו, מהאור אל בעצם כל המערכת שמסנכרנת אותנו עם היממה, כן? זאת אומרת, יש לנו מערכות, דיברנו קודם על אינשוף, אבל המערכת הראייה שלנו זה מערכות שונות. יש עתיקות מאוד שעושות פעולות מאוד מאוד עתיקות וחשובות, ויש מתקדמות ביותר שנכון שנמצאות בפריפרונטל קורטקס ועושות פעולות מאוד 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 מתוחכמות. אז גם עיוורון זה לא דבר אחד.
יואב, רצית להעיר משהו?
באמת מאוד מאוד חשוב, באמת מאוד מאוד חשוב להבין איזה סוג עיוורון יש. מה שעמליה מתארת כאן, אלה אנשים שהעיניים שלהם עובדות מצוין, אבל דווקא הפגיעה היא במוח. זאת אומרת, האזור במוח שמאבד את אותות הראייה, את האותות שמגיעות מהעיניים, נפגע, ואחר לא אומרים כלום. אבל, כמו שעמליה אמרה, אצל אנשים שהפגיעה, העיוורון שלהם הוא עיוורון מוחי, יש מסלול אחר שבאמת... יוצא לחירות מהעיניים ומגיע אל השעון הביולוגי, ולמעשה מעביר המידע. גם אנשים שהם עיוורים מוחית יודעים להגיד, למרות שהם כביכול לא מודעים לזה שהוא עושה מסלול שש, יודעים להגיד אם יש אור או לא אור בחוץ היום, שזה מדהים. אבל מעבר לזה, גם המונחים של אור וחושך והתפיסה של אור וחושך מאוד מאוד תלויה, והאם האדם הוא עיוור מלידה, או התעוור מגיל מאוד 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 צעיר, או האם העיוורון הוא עיוורון מגיל מאוחר. וזה משהו שאנחנו רואים במוח בהמון המון המון מקומות. אותם אנשים, למשל, חולמים, חולמים הרבה יותר ויזואלים, אנשים שהתעוורו מאוחר, בעוד שאנשים שלא, לא עושים את זה.
אני חייב לומר, יואב, שאנחנו מדברים היום על אור וחושך ועל ראייה, אבל אתה לפעם הבאה תשפר את ההקשבה, כי שומעים אותך פחות טוב היום. אבל עמליה ויואב, שיהיה לכם יום מואר. במידה.
ושבוע וחיים.
ושבוע וחיים. ובלי קומה עשירית, עמליה. סתם, גם בקומה השלישית, כאילו יום מואר.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.